נתחיל, קצת עברית, a little bit of English גם כן, אוקיי? הקדוש ברוך הוא רחוק, רחוק, רחוק מאיתנו. והמרחק הוא לא רק מרחק גיאוגרפי ומרחק ספייס וחלל ומקום, הוא גם מרחק של מודעות. הקדוש ברוך הוא, אין לנו אפילו מילים לתאר אותו. אפילו את המילים שאנחנו כן מתארים אותו, פשוט לא מבינים מה המילים האלה. בואו נעשה כמה ניסיונות. כשאני אומר 1, 2, 3, תחשבו על נצח, על אינפיניטי. אוקיי? 1, 2, 3. אז הגיקים שבכם חושבים על הסמל של אינפיניטי, כי ממתמטיקה, נכון? מי שהוא לא גיק, אף אחד פה, משיבות אחרות, כן? מי שהיא לא גיקית, חושבת אולי על הפתיח, הפתיחה לסטאר וורס, מלחמת הכוכבים, עם הכתוביות הגדולות, כן, דן, 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 כן, אלא. שום דבר הוא לא נצח, הוא לא אינפיניטי. אינפיניטי, למה? כי לא יכולה לחשוב על אינפיניטי, כי פשוט הפרוססר, העיבוד שלנו, המעבד שלנו, הוא מעבד שחושב במונחים מוגבלים, finite structures. אנחנו חושבים על מושגים, ולכל מושג יש ביטוי, תמונה, אי אפשר. הקדוש ברוך הוא אחד. כשאומר שהקדוש ברוך הוא אחד, הכוונה היא לא רק שהוא בלעדי. דרך כלל כשאומרים השם אלוקינו השם אחד, אין עוד מלבדו. יש הרבה הבנות אחרות לאחד, ואחת מהן היא שהוא בלתי מחולק, הוא בלתי ניתן לחלוקה. אי אפשר לחלק אותה. הוא אחד, זאת אומרת אחיד. אנחנו לא מכירים שום דבר בחיים שלנו, בעולם שלנו שהוא אחיד. הפלט הזה של השולחן, אפשר לחלק אותו למולקולות ולאטומים ולחלקיקים, חלקיקים תת-אטומיים. ובמאה הקודמת גילינו כמה אנרגיה שוכנת בתוך החלקיקים הקטנים, וברגע שמנפצים אותם, אז אנחנו משחררים אנרגיה שיכולה להשמיד את העולם. אז אין, כל אחת פה היא מודעות, תת-מודעות. גוף, נשמה, פשוט הוא לא קיים. אין דבר בעולם שלנו שאני לא, כל דבר שתיקח, תוכל לחלק אותה. כל עולם שלנו זה בנדד, זה חיבורים. אין, הקדוש ברוך הוא אחד. הוא אחיד, לא רק בלעדי, הוא אחיד. הוא לא פיזי, אני לא מכיר מה זה דבר שלא פיזי, אני מכיר מושג שלא פיזי, אבל הקדוש ברוך הוא לא מושג, הקדוש ברוך הוא ישות. ואם הוא לא ישות, מה זה ישות לא פיזית? והוא גם אין לו מקום, כי בדרך כלל כשאני חושב על ישות או חפץ, אפילו לא חייזי, אני מניח אותו בתוך איזה ספייס, בתוך איזה מרווח, הוא קיים פה, לא קיים שם. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום, אדרבה, הוא המקום של העולם. כמו שאני נמצא בתוך העולם, הקוסמוס נמצא בתוכו. מה זה בכלל אומר? איך אני מתאר את הקדוש ברוך הוא? זה מה שהופך את כל הגישה הפילוסופית לגישה פגומה. כי הגישה הפילוסופית מנסה לנסח מילים אנושיות כדי להגדיר את הקדוש ברוך הוא. זה עוזר לכמה אנשים, אבל זה ברור, 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 ברור שזה פגום, כי אין מילים. הרמב״ם, ברמב״ם קוראים לזה negative capability, יכולת שלילית. המילה היחידה שאני יכול להלביש על הקדוש ברוך הוא, יש מילה אחת, זה not. הוא not, הוא לא גדול. הוא לא קטן, הוא לא טעים, הוא לא ארוך, הוא לא כועס, הוא לא בוחר, הוא לא שום, כי כל דבר שאני מכיר, הוא בא מעולם הפנומנולוגי. אני מכיר אותו מעולם התופעות. אבל עולם, זה מילה ככה, fancy word, פנומנולוגי, פנומנולוגי, זה בדיקת במחקר עולם החוויות והאירועים. אז כל המילים שלי נובעות מאותו עולם, אבל אותו עולם לא מתאים לקדוש ברוך הוא, אוקיי? כאן אנחנו עומדים בפני צומת דרכים. מי שלא מחובר לקבלה, הוא מקבל על עצמו המרחק הזה, שהוא שונה ממני, ואני אף פעם לא אצליח להבין אותו. והמרחק הזה, this distance is called יראת שמיים. יראת שמיים זה לא פחד, זה לא רעדה, אולי הם ביטויים במצבים מסוימים של יראת שמיים. אבל תכונה של יראת שמיים זה קבלת ההבדל, קבלת המרחק וכניעה מתוך הכרת הסמכות העליונה של הקדוש ברוך הוא. יש כאן שני שלבים. I recognize that he's different from me and I won't understand him. וזה לא רק הכרה מנותקת, רגשית, מכיוון שהוא מנותק ממני ואני לא אצליח להבין אותו, אני נכנע לדברו, אני מבטל רצוני מפני רצוני. אבל המרחק נשאר. הקדוש ברוך הוא שמה, אני פה, הוא נותן לי כל מיני דרכים להתחבר אליו. למרות, אף על פי שיש מרחק, איך אני מתחבר איתו? אז הדרך המרכזית היא תורה, כי תורה זה רעיון עם הקדוש ברוך הוא, זה רצון הקדוש ברוך הוא כלפי כל נקודה בחיי אדם. אז במקום להסתכל על העולם שהוא יצר, אפשר לגלות אותו דרך עולמו, אבל אפשר גם לגלות אותו הרבה יותר ברור, הרבה יותר ישר, דרך רעיון איתו. תארו לעצמכם שלא הייתם פוגשים אותי השנה חס ושלום, כן? ורציתם לדעת מי אני. אז יש שתי גישות. גישה אחת, לבוא לבית שלי ולבדוק את הריהוט, את האוכל במטבח, ומה עשיתי, ו... אבל דרך אחרת זה לשאול אותי ככה באימייל או בוואטסאפ, 15 שאלות. או לשאול אותי 15,000 שאלות. או לשאול אותי 15,000,000 שאלות, או 15,000,000 שאלות. ברור שהשאלות הפרונטליות, מה אני חושב על, ומה אני חושב על, ומה אני חושב על. זו דרך הרבה יותר יעילה להבין אותי ולתאר אותי ולהכיר אותי מהדרך העקיפין שאת מסתכלת על מה שיצרתי ומנסה להבין אותי דרכו. אז זאת הסיבה שלימוד תורה הוא הדרך הכי ישיר, וזאת הסיבה שכל כך חשוב שאנשים יהיו חשיפות לפחות לעולם של לימוד תורה, כי זאת הדרך הכי ישירה. אבל יש דרכים אחרות, תפילה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עושה רצונו, אז אני מקיים את דברו. אני מתחבר לארצו, אני גר בארצו, אז אני גר במקום שהוא רצה ממני ושבו הוא משרה את נוכחותו בעולם הזה, נוכחותו בעולם הזה, קוראים לו שכינה. קדוש ברוך הוא מלך מלכי מלכים, שמי השמיים לא יכלכל אותו, הוא נמצא בכל מקום, בכל פינה, אבל הוא השרה שכינתו דווקא בירושלים, דווקא בארץ ישראל. מי שחי בארץ ישראל, אז חי במגע ישיר יותר עם הקדוש ברוך הוא, אוקיי? דרך אחרת זה להתחבר לימו, זה אני מוסר נפשי למשפחתו, לבני ישראל, לעם ישראל. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים להתחבר איתו, אבל כל מה שלא נעשה, יש מרחק, ואני מקבל עצמי על המרחק, וכאן חשוב, חלק מהמרחק, שיש ספר אחד שאני לא פותח. אני לא מתחיל להבין, ואסור לי להבין אפילו. מה הספר הזה? ספר בראשית. כי בספר בראשית מתואר לא מרחק. ספר בראשית מתואר דרך שהקדוש ברוך הוא האינסוף והבלתי פיזי והלא פיזי והבלתי מחולק מייצר עולם שהוא מחולק ופיזי ומוגבל. אז איך הקדוש ברוך הוא בשמיים יוצר את העת הזה? מישהו לא בעולם הקבלה הוא לא שואל את השאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא יצר. איך הוא יצר? זה לא ענייני. אני חי עם העת הזה. אז מה אני יכול לעשות עם העת הזה? אז בשבת אני לא כותב. ביום שלושי אני כותב חידושי תורה. אני יודע, אני נותן את זה כמתנה לעניינים. העולם שלנו, הבלתי קבלי, הוא מאוד מאוד אקזיסטנציאלי. שאני לא שואל מה לפניי, מה עליי, מה נמצא באזור הזה, בספייס, בחלל הזה, ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אני שואל מה יש בעולם שלי. העולם שלי קוראים לו נגלה. כן? יש לי איזה ביקורת בישיבה. אוקיי, יש איזה... יש איזה שריפה בוועדי פרוכן. אוקיי, בסדר. לא משנה. יש איזה שריפה שם עוד פעם. אז סגרו את הגוש בכניסה. אפשר לצאת איתי, אפשר לקנות. זה כנראה ישפיע על אשתי. אוקיי. כי היא חוזרת מעבודה. אוקיי? טוב, אז אני לא שואל, אני נמצא בעולם שלי, עולם שלי קוראים לו נגלה. ואני לא חושב איך הוא ברא. זה לא, אני, אין לי את הכלים, כי הכלים שלי הם כלים, סליחה, זה אשתי.
Hi. I'm in, ממש in the middle of the shear. Can I call you right back? I know that... Okay. I called you before. Okay, I'll speak to you.
זה עולם של נגלה. ואני לא חושב איך הוא ברא, אוקיי? ומה מיטה, למשל? אני אומר כל שנה שאני מתחיל לקרוא את התורה מפרשת לך לך. אני לא מבין פרשת בראשית, אני לא מבין נוח, מה זה מבול, מה זה ביג בנג, מה זה סמול בנג. אני לא יודע. אני מתחיל מעולם ומהסיפור הכי קיומי. הקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומארצך בית אביך, זה הכל בעולם שלנו. אוקיי? זה העולם הלא קבלי. העולם הקבלי, ונדבר עוד מעט מה זה עולם הקבלי, מהם הסברים, המסורה הזאת. עולם הקבלי, עולם הקבלה, בעצם Menase le'ater. Le'ater is a bare trace. Le'sayer, trace, le'kov, le'galot. Eich ha'yeshut, ha'koach, ha'chiyot shel HaKadosh Baruch Hu, yoredet me'hi ha'mekor shezeh HaKadosh Baruch Hu, ad l'olam shelanu. Ha'yerida zot, he koet, or he mugderet ki hishtal shelut, sha'chiyot, ha'essence, shel HaKadosh Baruch Hu, mitchalchelet, u'mishtalshelet, l'mala, v'hi mitchalchelet derech, began zot ha'sipa shezeh nekra Kabbalah, דרך ארבע עולמות. איך אני אתאר את ארבע עולמות? אולי דרך הכי טובה, כי אנחנו כל כך שקועים בעולם התרבותי. ראיתם את הסרט Truman Show פעם? זה סרט שבסופו של דבר, כל העולם הוא בעצם חדר. הצגה. אז בואו תניחו לעצמכם שכל הקוסמוס שלנו, לא רק העולם שלנו, כל מה שקיים, הקוסמוס שלנו הוא מוגבל. הוא לא מוגבל כי הוא תמיד מתפתח, אבל ברגע ספציפי הוא מוגבל. אם אני אומר, עכשיו, יש גבול לקוסמוס. פשוט עוד שנייה תהיה עוד גבול, כי הקוסמוס יתפתח. אבל כרגע יש גבול, אז אני טס ככה במהירות שנות אור, ואני מגיע לקצה הקוסמוס, לקצה מה שקיים. יש שם ידית, אני פותח אותו, ויש עוד עולמות. זה רק חלק מעולם אחד. זה אפילו לא עולם, זה חלק קטן מעולם הכי תחתון.
אתה יכול
לומר
לזה להגיד
פשוט,
מה אמרת שמחלחל
מלמעלה? החיות של הקדוש ברוך הוא, הכוח של הקדוש ברוך הוא, הכוח היצירה של הקדוש ברוך הוא. עולמות האלו, הראשי תיבות הם א', ב', י', ע'. העולם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא זה עולם האצילות. העולם הבא זה העולם הבריאה. העולם הבא זה עולם היצירה, ועולם התחתון זה עולם העשייה. וכל עולם נהיה הרבה יותר גשמי והרבה יותר פיזי מעולם שעומד עליו. ואנחנו במקום הכי נמוך, בעולם הכי נמוך, שזה עולם העשייה. וזה כל הקיום שלנו, כל מה שקיים, זה רק חלק קטן הכי נחות, לא נחות מבחינת התוכן, אלא מבחינת המקום, בצמרת, אלא במבנה, זה נקרא עולם העשייה, זה עולם שלנו הכי הכי נמוך. וקבלה ממפה לנו איך החיות, איך היצירה, כוח היצירה של הקדוש ברוך הוא מתחלחל, וכל עולם שבו הוא מתחלחל הוא נהיה הרבה יותר, או קצת יותר פיזי, וקצת יותר מחולק, וקצת יותר מוגבל, וקצת יותר, עד שזה מגיע לעת בעולם שלנו. זאת אומרת, במילים אחרות, קבלה מגשרת על הפער. העולם של נגלה מקבל את הפער. מקבל את העובדה שקדוש ברוך הוא שמה, אנחנו פה, יש פער, לא חושבים, קדימה, תורה, מצוות, מה נוכל לעשות בעולם שלנו. העולם הקבלי חושב בסדר מה קורה בעולמות אחרות, או במילים אחרות, עולמות עליונים. זאת הסיבה שנקראת קבלה, כי אין לנו כלים לגלות אותה. כי כל הכלים שלנו מוגבלות, מגבלים לעולם שלנו. זאת אומרת, מי שהוא באמת, באמת, באמת חכם. בואו נגיד, אדם הכי חכם בעולם, שלמה כפול מיליון. הוא יגלה את כל מה שיש לגלות בעולם שלנו עם הכוח ההיגיון שלו. אולי עם התורה. אז דרך הכלים, הוא יגלה את כל מה שקורה. למשל, שמואל אמר שיכול לתאר לך את מסילות הכוכבים בעולמות שהטלסקופים שלנו אפילו לא יכולים לראות. איך הוא הגיע לכך דרך תורה? הוא אומר שהוא מכיר את המסלולים של הכוכבים כמו שהוא מכיר את הכבישים בנרגה. זאת גמרא. איך דרך התורה? אבל אי אפשר לצאת מעולם שלנו ולהבין את עולמות אחרים, כי הכלים שלנו פשוט לא מתאימים. זה עולם אחר עם נהלים אחרים. אז אין לנו דרך לגלות, להבין, לנתח. זה צריך לעבוד דרך קבלה, שצריך לקבל את האינפורמציה מאיזה מקור סמכותי. אני לא צריך לקבל אינפורמציה של נגלה, כי אני יכול לפתח אותו עם הכוח וההיגיון שלי. אבל מה שקורה בעולם שהוא לא שלי, אני אף פעם לא אגיע אליו, כי הכלים שלי מתאימים. The tools that I was given, the cognitive tools and the information, are only limited to this world. Those tools are completely ineffective for worlds that I can't collect data about because I'm stuck in, I can't get out of this world. So it's called Kabbalah because I have to receive that information from a Messiah, as opposed to Nigla, which I can reveal it on my own. Okay? אז זה עולם הקבלה בכלל. Now, מהם הספרים של הקבלה? אז הספר הראשי של הקבלה, שזה מופיע בפעם הראשונה במאה ה-13, אבל זה משוייך, ואנחנו מאמינים, זה הבדל בין אדם שמאמין לבין אדם שהוא רק סומך על המידע האקדמי. אנחנו מאמינים שלמרות שזה רק מופיע במאה ה-13 בספרד, פעם ראשונה, זה משוייך על פי המסורה שלנו, אלפי ספרים, זה משוייך לרבי שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי הוא אסף וליקט את כל המאמרים הקבליים לתוך ספר הזוהר. יש ספרים אחרים, יש ספר יצירה, שלפי חז"ל ספר יצירה היה אצל אברהם אבינו, ויש הרבה ספרים אחרים קבליים, אבל הוא אסף את כל המאמרים לתוך לא ספר שהוא כתב, אלא לתוך body, לתוך corpus של אינפורמציה, right? Just because it wasn't written doesn't mean it's not a book, it just hasn't been written in pages. הוא אסף אותו, ואז הוא לימד את תלמידיו, ולימוד קבלה, and here's the thing that most people make a terrible mistake about, Kabbalah translates into English as mysticism, mystiut. כשאנשים חושבים על מיסטיסיזם, הם חושבים על פעולה לא רציונלית. שאדם בעצם מריח, לוקח סמים, מדבר, מתופף. You know how you study Kabbalah? It's going to surprise you. איך לומדים קבלה? בצורה דומיננטית. I study Kabbalah. Svarim. Chavaya ma'od 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 intellectualit. Kamuvan, abasis hi k'sa shuna. Abasis hi ha'netunim shekibalnu, b'mkom ha'netunim shebaninu. Mi lamad Kabbalah? Kimat kula. Mi'utim lo lamdu Kabbalah. Efshar lasot rishima shel gidolim shelo lamdu Kabbalah. Harambam. מי כן למד קבלה? כולה. הרמב"ן, הרשב"א, הרייבד, הרדווה, המחבר, הרי כמובן, המהר"ל, וילנה, כולה, כמעט כולה. כמובן, הלימוד היה מוגבל לאליטיסטים, רק לאנשים שהגיעו לרמה ספציפית מסוימת ויכלו לדעת וכמובן לא לטשטש את האינפורמציה. קבלה בעולם של הגמרא נקראת מעשה מרכבה, ומעשה בראשית. מעשה בראשית זה איך הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, אבל שוב פעם לא מונחים מדעיים לפי קבלה, אלא מונחים איך זה השתלשל. ומעשה המרכבה זה איך הקדוש ברוך הוא מתבטא בעולם, מה המרכבה שלו. כמובן הרמב״ם שלא למד קבלה, אז הוא תיאר את זה כפיזיקה וכמטאפיזיקה. פיזיקה זה בראשית, ומטאפיזיקה זה המושגים של הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל הרמב״ם לא למד קבלה. לפי רב קוק, הקדוש ברוך הוא מנע מהרמב״ם לימוד קבלה. זו אמירה מעניינת. למה הקדוש ברוך הוא היה מונע? אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, כך רב קוק אמר. אבל מה ההיגיון באמירה הזאת? ההיגיון באמירה הזאת מוביל אותנו לשאלה מאוד מאוד. למה אנחנו לא לומדים קבלה? למה אני לא לומד קבלה? מי שיגיד שאין קבלה, לדעתי, לא הייתי אומר שהוא אפיקורס, אבל זה מאוד 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 קרוב. אבל מי שאומר יש עולם הקבלה, אבל כפי שבעיקר אני עושה ורוב האנשים היום עושים, אני מחליט לא להתייחס לעולם הזה. למה? כי עולם הנגלה מספיק מטריד אותי ומספיק מעסיק אותי. הייתי יכול לחיות 15,000 חיים ולא אפילו לגעת בקצה הקרחון של מה שקיים בעולם הזה. למה זה עולם הלא קיים? כן, אני פותח כל דף, זה ייקח לי, אם יהיה לי את הזמן, חיים שלמים ללמוד כל דף בגמרא. ואפילו התחלתי לנגוע בחלקים אחרים של ניקלה. אז אני מחליט למצות את כל כוחותיי עם הקשר של הקדוש ברוך הוא בעולם של ניקלה. ובעולם המודרני מכל מיני סיבות, כי עולם עבר מעולם מיסטי, עולם יותר רציונלי ומדעי, אז יש נטייה, לא ללמוד קבלה, וזה טוב וזה חשוב, ואני מאוד מאוד מברך את זה. אבל יש הבדל בין מי שאינו לומד וגם אינו חווה, כי אני יכול לומר, יש בעולם הקבלה כל מיני realities, כל מיני מציאויות, אבל אני לא מתייחס אליהם, אני בונה את עולמי תוך המציאות. כל אחד בונה לפי המציאות שלו, כל אחד בונה את המציאות לפי הריבוע שהוא יוצר, את ה-framework, את המסגרת שהוא יוצר. אז יש בעולם הקבלה, ואני יודע שבעולם הקבלה יש כל מיני השפעות מעולמות העליונים על החיים שלי. אבל אני מחליט לבנות את עולמי כעובד השם בעולם הנגלה, ואני מתעלם לגמרי מעולם הקבלה, וזה בעצם מתאר 90% מהיהודים בני תורה ובנות תורה שבונים את העולמם בצורה רציונלית, בתורה, וכמובן רציונלית אמונה גם כן, אבל אמונה זה גם כן משהו רציונלי. אני מאמין בקדוש ברוך הוא כי זה רציונלי להאמין בדבר ולקח הקפיצה ולהאמין בקדוש ברוך הוא. כן, ברור.
אתה אמרת שכמעט כולם מתי קרה שינוי והרוב למדו
במידה רציונלית? פחות או יותר, מעניין, ב-118. פחות או יותר. ב-117 עדיין רואים לימוד אינטנסיבי בתקופה של המהר"ל. המהר"ל זה קבלי, אבל יש תרגום של הקבלה למונחים. זה בעצם, הייתי אומר, זה כשעולם עבר מעולם פילוסופי לעולם אקזיסטנציאלי. פחות או יותר. פילוסופיה זה מה קורה בשמיים, אקזיסטנציאליות זה מה קורה בלב שלי, כפי שאמרתי לפני שבוע. לך לאדם עיוור ותגיד לה, בסדר, זה לא נורא, אין לך ראייה. הקדוש ברוך הוא לא יצר אותך עיוור, כך מסביר הרמב״ם את שאלת הרע בעולם. הקדוש ברוך הוא לא יצר אותך עיוור, רק לא נתן לך כוח ראייה. זה מספיק פילוסופי, כי בעולם הפילוסופי אני לא מזרים את המציאות דרכי האישי. אני מזרים אותו דרך איזה ראייה אובייקטיבית, אבסולוטית, מה המציאות בקוסמוס? ואיפה המקום שלי בקוסמוס? אם הקוסמוס הוא הגון ובסדר, אז בסדר. אני מוכן להסניף את עצמי למערכת יותר גדולה. אז אני צריך לתרץ מה קורה שם. בעולם האקסטנציאלי צריך לתרץ מה קורה כאן. אני עולם ומלואו, ואני צריך לעכל את החיים ולהתקדם לחיים. ויש טוב ויש לא, יש יתרונות ויש חסרונות לכך. אבל עולם הקבלה, שוב פעם, ויש סיבה קצת אחרת לדעתי, עולם הקבלה קצת משחק עם כל הנושא של בחירה חופשית. כי אם יש השפעות מעולמות עליונים, אז יש השפעה מטאפיזית שאני לא יודע, יש השפעות עליי. כי אין, לא רק שיש עולמות, יש עולמות והזרם ממשיך מהקדוש ברוך הוא מעולמות האלו על פעולותיי. אז בכמה ביטויים של חסידות, כמה סוגים של חסידות, כולל השפת אמת, יש הרבה הרבה התייחסות לשאלה הזאת מה הגבול. אני בעולם המודרני שמים דגש מאוד 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 חזק על בחירה חופשית. וזה הדגש שהרמב״ם מגיש. אז זה לא כל כך מקביל, לא כל כך מסוכרן עם עולם של קבלה. אוקיי? זה פחות או יותר סיפור על עולם הקבלה. כמובן, יש גם זרמים מיסטיים, שלא רק אנשים שלמדו קבלה, אלא אנשים שחיוו את הקבלה, כל מיני דרכים לא קוגניטיביות, כפי שאמרתי לפני כן, ריחוף, ודיבורים, וסמים, ופזיות, ומצבי רוח פסיכולוגיים שהם לא קוגניטיביים, אבל זה מאוד, 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 מאוד שולי. Don't associate קבלה with non-cognitive experiences. It's not empirical, it's cognitive. שומעות את ההבדל? Empirical means, כמו שאני יכול לגוע להוכיח, זה לא אמפירי, כי לא יכול להגיע לדאטה, אבל זה קוגניטיבי, כי אני חושב על כל המושגים. אוקיי? זה יש הבדל. הוא לא אמפירי, אבל הוא קוגניטיבי. אני חושב. אוקיי? בעולם שלנו לא כל כך נוגעים עם הקבלה. מה עולם הקבלה עושה עבורי? הרבה, הרבה. אבל אני רוצה קצת לגעת בצפת אמת. היום יש לי פגישה בישיבה, אז אני חייב לצאת ב-5:55. קודם כל, נותן לי פרספקטיבה. אני חושב שהדבר הכי קשה להשיג בחיים זה פרספקטיביה רחבה. וכל חטא וכל כישלון הוא בעצם הצטמצמות והצטמקות, כן, זה מילה הצטמקות שאתה מצטמק ומסתגר ומצטמצם וכל חטא, במיוחד חטא, כי עבירה זאת החלפה. אדם מחליף את ההווה עבור הנצח, זה tragic barter, אני קורא לזה החלפה טרגית, כי בעצם כל חטא נותנת משהו. כל הדורה נותנת משהו, אבל היא גם לוקחת משהו, כמו כל עסקה. אז אני מוותר על עולם הנצחי שלי עבור הרגע, עבור המומנט, עבור הדבר שאני צריך עכשיו, מיד, וצריך להיות איזה צורך פסיכולוגי או צורך פיזי, ואני מדבר עם כל החבר'ה שחוזרים לחוץ לארץ, ודיברתי עם איזה תלמיד, והוא אמר לי, איזה משפט פרידה תוכל לתת לי? אז אמרתי לו, אני אתן לך את המשפט הפרידה שמישהו נתן לי לפני, וואו, 35 שנים, אפילו יותר. איזה משפט פרידה אני ניווט אותי או הוביל אותי בקולג' באוניברסיטה? אל תאבדו, אל תשכחו את ההבדל בין נצח לבין חיי שעה. כל הקולג', כל המבחנים, כל הלחץ, כל זה, זה חיי שעה. בעוד 50 שנה אף אחד לא ישאל אותך לאיזה קולג' הלכת ואיך ציינת ואיזה ציונים קיבלת. זה מקפיצה. מי שרוצה להגיע לשלב הבא, צריך ציונים, צריך כל... אז זה מקפיצה לשלב שני, במיוחד היום. היום שהתנועה בעולם הביזנס הוא כל כך מהיר. היום האדם נשאר בעבודה בממוצע 4 שנים. אז זה קופץ מעבודה לעבודה תוך כל 4 שנים. אז כבר בקפיצה השנייה אף אחד לא יתעניין מה עשית בקולג'. מה מעניין אותם? מה יעניין אותם? מה עשית בעבודה הקודמת? פשוט לא ישאלו אותם, לא מעניין אותם. אז זה מקפיצה. אז צריכים להשקיע במקפיצה. אבל לא לאבד את הפרופורציות בין חיי שעה לבין חיי נצח. תמיד לחשוב על הטווח הארוך, תמיד לחשוב על החוויה הגלובלית. על ה... וזה שהעולם שלנו שנראה לנו כל כך גדול, הוא רק איזו פינה קטנה של עולם הכי תחתון, וזה נותן פרופורציה. זה נותן פרופורציה קודם כל לא להיות, ללכת לאיבוד בתוך המומנט הקטן, כי אתה חלק ממשהו יותר גדול, ממנגנון ומערכת יותר גדולה. זה גם נותן לאדם פרופורציה בעולם שלנו. לפעמים, במיוחד כשאתם צעירים, העולם נתפס כעולם כבד וסמכותי וקבוע ומוסדי. ואני חושב שאולי המורשת שלכם, של הדור שלכם, your heritage from Corona, hopefully will be that you won't see the world that way. כי אתם תמיד תדעו במשך חייכם שעולם יכול להשתנות מהיום עד למחר. וככה, ב-snap of the fingers. דבר שהדור שלי לא כל כך הבין. כי מי שנכנס כבר, הבניינים והממשלות והמטוסים הגדולים, כל העולם נהיה גדול יותר. פעם העולם היה קטן. היית באיזה שטטל קטן וכמה פרים וכמה כבשים ואיזה מטבח קטן ו... האירוניה היא שהרגש שעולם קטן, אתם יכול להשפיע. עולם הגדול, איך הקטן יכול לשנות, להשפיע? אני חושב שאתם מכירות היטב עכשיו, עד כמה שעולם הוא paper thin. כמה שעולם הוא באמת תלויה באיזה מעבדה בווהן, וברגע שיש איזה נזילה מאותה מעבדה, כל עולם עומד לשתנות לשנתיים, עולם המלוא. וזה רק תחילת הדרך. אז זה נותן לי קצת פרופורציה. הוא גם נותן לי את המגבלות החשובות, של הרצ, של השכל, של ההיגיון. אנחנו מאוד מאוד שחלטניים, מאוד מאוד הגיוניים, מאוד מאוד אימפיריים, אבל לדעתי, לצערי, יש הרבה אנשים שזה הכוח היחיד שלהם, ולא מפתחים כוחות אחרים, והחלטות הכי חשובות בחיים, הן לא החלטות הגיוניות, לא, אף אחד לא ייתן לכם אלגוריתם, משוואה, לדעת האם החתונה ואם הנישואים שלכם תצליח או לא תצליח. אין אלגוריתם. אני לא יכול להכניס את כל הדאטה. צריכים לקחת leap of faith. קפיצת אמונה, leap of faith. דילוג אמונה, leap of faith. לקפוץ. וכל ההחלטות החשובות. ולא רק החלטות בחיים, אלא גם להיות פתוחים לכלים אחרים, לחלקים אחרים. אני לפעמים פוגש תלמידים ברעיון על ישיבת הרציון, וקוראים לזה bottleneck. הכל נמצא פה, והכל חסום פה, והוא לא יורד מהראש לנשמה ולאישיות, והכל, כי, למה? כי בנינו מערכות שמאוד מאוד מעודדות את הכוח האינטלקטואלי. מי מצליח? מי שמקבל ציונים הכי טובים. אמרתי לכם שזה, זה כמובן, זה מלכודת עבור הטובים. It's a trap for the best people, because you spend... I don't know who's here, but I see this in all these people that did great in high school. What does it mean to do great in high school? Because you got great marks. Wow. I'm so impressed if you have a good brain. It doesn't really get you anywhere in life. מה שבאמת מקדם אותך זה הרוח והנשמה והמידות והתחושות. Your husband not really going to care how smart you are. Maybe he'll fall in love with you a little bit, but that's not going to make a difference when you have a fight. You say, oh, but I'm smarter than you. Good luck with that. You know, but I know how to do math. Why would I care? You know, why would your friend care if you can do a math equation? Or, you know, it doesn't get you anywhere in life. Relationships, not achievements. And ואנחנו בונים מערכות, אני קוראים לזה traps. Traps for smart people. like they say, like the Mefala Pais is like a tax on being stupid. You know, the government needs to collect taxes. So they say, let's make a tax. So they really want to say, let's make a tax for stupid people. But that would be racist. Okay, all the stupid people have to pay taxes. You know what they did? They made a tax for stupid people. They called it Mefala Pais. You get it? Mefala Pais is the national lottery. So you have to be stupid to participate. So there's a way to, like, self-selecting. All the stupid people come and pay their taxes. It's a good way to put a tax on stupid people. So the same thing, it's a trap for smart people. It's called high school. You know? Here's a trap for smart people to get trapped and spending 4 years hearing how great they are, and then at some point going into the real world and no one cares. You put a piece of paper on your wall, it's not going to make a difference. It's not going to make any difference in the real things that matter. Get a lot of money, maybe you can keep rolling it over. At some point you got to look yourself in the mirror and say, I got the paper, I got the money. What does it all mean? It's not going to help me do real things. It's a tool. It's a very powerful tool. Don't worry. I want you to develop your mind, your brains, but not to get stuck in it. So it helps me realize, Elzerli, Livaset, Ben Akoach Intellectuali, Akoach Analiti, Akoach Egoni, Levain, Yesh Dvarim Shakoach Egoni Shuli, Loyachol Lavin, Veloyachol Litvos, Veloyachol Agiela, Mizanotengzat, Mizanotengzat, the Esha Egonisha, Kachashov. זה גם נורא נורא מעצים, דווקא יש כאן אירוניה, זה מאוד מעצים את האדם, כי הכיוון של הקבלה הוא כיוון דו-כיווני. לא רק שעולמות עליונים משפיעים על העולם שלנו, אלא שיש יצור מאוד ספציפי, אנחנו, בעולם שלנו, שמשפיעים על עולמות עליונים. אז כל הפעולה שאני עושה, לא רק משפיע על המציאות פה, היא משפיע על עולמות העליונים. ובעצם אני מתקן את כל העולם. כי ברגע שאני משפיע על עולמות העליונים גבוהים, והשפעה יורדת חזרה, אז אני משפיע על כל העולם. וזה בעצם, אם אני מספיק זמן, זה בעצם מוביל אותנו לספר מאוד חשוב קבלי, ספר נפש החיים. זה לא ספר חסידי, זה ספר אנטי-חסידי. אבל מאוד מאוד מבוסס על קבלה. בעצם חיים בלז'ן, שהוא מאוד התנגד לחסידים, בתחילת מאה ה-19, הוא בעצם רצה להוכיח שקבלה תוביל לא לחסידות, אלא משהו אחר. זה בעצם ספר פולמי, פולמי בספר. אז בעצם מה, אפשר לתמצת את הספר, כי זה בעצם הגרעין שהוליד, הצמיח את עולם הישיבות, בעצם טוען שאין שום דבר שאדם יכול לעשות יותר חשוב מתלמוד תורה. למה? כי תיארתי לכם עולמות עליונים, יש אין סוף, שזה הקדוש ברוך הוא, עולם ראשון, שני, שלישי, רביעי, אנחנו בחלק הנחות של עולם רביעי, אבל בין עולם הראשון, שזה עולם הצילות, לבין הקדוש ברוך הוא, יש איזה קליפה, ממברין, איזה אור, שאפילו יותר גבוה, יותר קרוב לרצון השם, וזה תורה. אז תורה מוצבת במקום הכי גבוה. Okay? That's part one. חלק שני, מי שלומד תורה פה בעולם שלנו, מחיה את התורה הזאת, את עולם התורה הזה, כי הכיוונים הם דו-כיוונים, עצרמים. ברגע, ה-conclusion, syllogism, ברגע שאני מניח את שתי הנחות האלו, מי שלומד תורה מביל את הזרם הכי גבוה, שחוזר לעולם שלנו ומזינה ומשפרת ועוזרת. אז אם אין מים באפריקה, מה הדרך הכי טובה להבטיח שתהיה מים? ללמוד תורה. כי ברגע שאני ללמד תורה, אני מפעיל את הכוח התורה שמעמידה את העולם. או במונחים אחרים, מי שהולך לאפריקה, מתקן את אפריקה. מי שיגיד, אין מספיק מים באפריקה, אז אני עכשיו לחבור בורות. אז הוא עוזר בנקודה מאוד ספציפית. ומי שלומד תורה, גם עוזר לבני אפריקה לקבל מים, וגם עוזר ללוויתנים ככה, לשרד, וגם עוזר ל... אני יודע את ה... את האפרו-אמריקאים בדטרויט לקבל את ההטבות שלהם, את equal rights, את הזכויות. אני עוזר לכל, גם מבחינה חברתית, רפואית, מדעית, כלכלית, כי כל העולם שלנו היא מושפעת מעולמות עליונים, והעולם הכי גבוה זה תורה. אז זה הביטוי של חיים בלז'ן, וזאת הסיבה שתלכו עכשיו לפונוויש, ותלכו עכשיו לישיבת חברון, או ישיבת ניר, שאל אותם, למה אתם לא משרתים בצבא? הם יתחילו לצחוק עליכם. אנחנו, אתם משרתים הצבא. אנחנו עוזרים לכל מדינת ישראל בצורה ביותר שורשית ועמוקה. זה הבסיס שלהם. מי שלומד תורה עושה את הכל. okay, כמובן, עשיתי את זה יותר מדי פשוט, אבל רק כדי לתת לכם פרספקטיבה. אבל למטרתי, זה נותן לי העצמה. זה בעצם מעצים את היכולת שלי להשפיע על הרבה עולמות. וזה נותן הרבה עוצמה והרבה גורליות להחלטת האדם. החיים שלך הופכים להיות חיים ענקיים, קוסמיים. לא רק, ואז זה כמובן great expectations build great people. יש שתי תנועות במוסר. תנועה אחת במוסר זה להקטין את האדם, שאתה עפר ואפר, ואתה כלום, ואתה גורניש, גורניש ביידיש. פעם סיפרתי לכם את הבדיחה. לא? היה בתחילת תנועת המוסר, אז התנועה הייתה הדומיננטית, ה-dominant strain. הגיוון הדומיננטי, הטון הדומיננטי בתנועת המוסר, היה הקטנת האדם, השפלת האדם. כן? והמוסר האמין שמעניין, כי זה בעצם באותו מעבר שעולם עובר מעולם מופשט לעולם יותר קיומי, פסיכולוגי אישי. אז המוסר בעצם טען שזה לא מספיק לדעת מה טוב ומה לא טוב, כי כולנו יודעים. אבל בשעת אמת, בנקודה קלידי, בשעת חמה, אדם נכשל. אז כנראה שהמגרש, הסטייק רב האמיתי הוא המגרש הפסיכולוגי. זה בעצם האמירה של חסידות. זה פרי פסיכולוגי, זה כביר מודרני. אז המגמה של המוסר, איך להגיע למגרש הזה? איך אני לוקח את הספר הזה? אם אני קורא את הספר, אז הוא לא נכנס למגרש הפסיכולוגי, התת-מודעי. הוא נמצא במגרש הקוגניטיבי, אבל לחצים באים מהמגרש התת-מודעי. אז אני שולח את הנשק לשדה קרב הלא נכון. אני שולח את הנשק המוסרי למגרש שהמשחק בכלל לא מתקיים שם. השחקנים לא מגיעים למגרש הנכון. אז איך אני שולח את השחקנים למגרש הנכון? אז המוסר חיפש דרכים שונה בלי הכוחות הפסיכולוגיים, כי זה 100 שנים לפני פרויד. אבל זה בעצם גילו מה שפרויד גילה. אז למשל, הם דיברו על צורת לימוד אחרת. מה זה צורת לימוד אחרת? צעקות! אני צועק משהו, כנראה שזה... אני מפנים אותו. זה הופך להיות חווייתי. להגיד מילים ככה... אתם שומעות? צעקות! המילה לזאת במוסר זה התפעלות, הספיילוס. להגיד את זה בהספיילוס, כשקוראים את הספרים במוסר, הספרים השורשיים, ללמוד בהספיילוס. מה זה הספיילוס? תנועות הגוף, צעקות, רעש, חווייתי. באיזשהו שלב, תתארו לעצמכם מי שלא רוצה ללמוד מוסר, והיו הרבה, כי תראה, מוסר לקח להם איזה 80-90 שנה עד שהתקבלו בעולם הישיבות, אז אתה לומד את התוספות. ככה מנסה להתרכז, ואתה מצדך מתקיע בצמנק. אז בנו צריפים ליד הבית מדרש כדי שהמשוגעים ילכו לשם. קראו לזה ביידיש המוסר קלויז. קלויז ביידיש זה הט, זה צריף. אז נשלח את כל המשוגעים שם כדי שנוכל ללמוד. ככה דיברו על בני מוסר, המוסרניקים. אז מה הבדיחה? הבחור עובר ליד המוסר קלויז, בית המוסר הקטן. והוא חושב, בסדר, שמעתי על אותם משוגעים, בואו אני רוצה לבדוק מה עושים שם. והוא נכנס לתוך האולם, ורואה את הבחור הוותיק, אלטי רבחר, עומד על הבימה, וצועק, איך בין הגורנישט? ביידיש, אני אפס. איך בין אני? גורנישט, אפס. וכל פעם שהוא צועק, איך בין הגורנישט? הוא מכה את ראשו על הבימה. איך בן הגרניש? איך בן הגרניש? תרגיל נוסף של המוסניקים זה לקחת ביטוי אחד ולהגיד אותו אלפי פעמים. במקום לקרוא, כשאנחנו קוראים עוד משפט ועוד משפט ועוד משפט ועוד משפט, נתרכז במשפט אחד, שביתי השם לנגד איתם ולהגיד אותו 10,000 פעמים. בספיילוס, ואז זה ייכנס לתוך העולם התת מודעי. אני לא חושב שזה כל כך נכון, אני רק מתאר. או לפחות בעולם שלנו. היה נכון שאז, זה 200 שנים. היום כמעט ואין אף אחד שלומד מוסר ככה. גם מי שלומד מוסר, הוא קורא, הוא חושב, מתעניין, כמו כל ספר. אוקיי? הבעיה במוסר שזה נורא הקשרי. נורא הקשרי. אמירות של בעלי מוסר לפני מאות שנים, לפעמים הם קצת, אני מרגיש שהם קצת לא רלוונטיים בעולם שכל כך משתנה. צריכים תמיד לעדכן ולרענן את המוסר. כי המוסר שואף להגיע למטרה של חיים מוסריים, אתיים, הנר של דת השם. למשל, הספר של החפץ חיים פסק להיות ספר פסיקתי ברגע שהאינטרנט התפתח. כי כל המושג של מה נחשב דבר פרטי ומה נחשב לא דבר פרטי ומה נחשב לשון הרע, פשוט לגמרי שונה, כי יש לנו אינטרנט. אני לא אומר שהוא לא שמיש, אני רק אומר שאי אפשר לשמיש בו, כי 100 שנים הפכו את כל הספר לספר ששייך לעולם שונה, בלי אינטרנט, מה אפשר לספר מה לא. אז חפץ חיים כתב את הספר בתגובה לטכנולוגיה של זמנו. מה הטכנולוגיה שהיא אימה על היסוד של לשון הרע? מה הטכנולוגיה החדשה בסוף מאה ה-19? Newspapers, עיתונות. לא הייתה עיתונות בתחילת מאה ה-19. העיתונות התפתחה במאה ה-19. אז מגיעים לסוף מאה ה-19 ויש עיתונות ויש גם טלפון. אז יש כאן שתי דרכי תקשורת חדשות. אז הוא כותב ספר כדי למסגר מה זה אסור, מה זה מותר. העולם שלנו, מה זה טלפון? אתם... אני חושב שהדור שלכם אפילו לא מתקינים טלפון בבית, נכון? אין טלפון בבית. מה? כן, פעם בבית, נכון.
יש לנו 5.
בבית, כן. אני זוכר, ישבתי עם המשגיח בישיבה ב-98, ישיבת צוות. אחד מהמשגיחים הוותיקים, ככה הוא כעס. שמעתי שיש בחור שיצר קשר עם בזק. הזמין אותם להתקין צ'ק הטלפוני בתוך החדר, זה אסור, זה איום, איך זה ישפיע על הישיבה? כי בישיבה היו שני טלפונים ציבוריים, זהו. מה זה שלבחור יש טלפון אישי? בחדר, שקע. אמרתי לו, רב, אני לא אגיד את שמו, אתה יודע שבעוד שנתיים לכל בחור יהיה טלפון בכיס? מה אתה אומר, טלפון בכיס? לא יומן, לא חושב, לא מאמין, כן. הטכנולוגיה תמיד משנה את ה... אי אפשר לדבר על טכנולוגיה לשנה, כי הכל משתנה, הכל שונה. אז לחזור לבדיחה, הבחור יושב שם, פעם 999, 1,000, 2,000, 3,000. הבחור החדש שנכנס, טירון, אומר, בסדר, זה מאוד מעניין. אני גם רוצה לנסות. אז הוא מתחמק שם בפינה, והוא מתחיל גם הוא, איך בן הגורנשט. איך בן הגורנשט? עוד פעם, איך בן הגורנשט? מתחיל להיות מעניין פה, כי הוא מבין באמת טוב. החדש הוא מצטיין. הוא צועק, וצורת ההכאה, וכל פעם דרך אחרת לכל זה. אחד אחד, כל האוהדים של הבחור הוותיק שהסתכלו עליו, מהגרים ועוברים ועומדים סביב החדש. כי כשהחדש נכנס, שכחתי להגיד לכם, כולם היו מסביב הוותיק והיו רואים אותו, ו... לא, איך הוא עושה? בסוף היום, כולם כבר עברו להסתכל על החדש. הוותיק מרים את ראשו הפצוע אחרי איזה 10,000 הקאות, והוא מסתכל ואומר, אין אף אחד שמסתכל עליו. איפה הוא כולם? הוא שמה. מסתכלים על החדש, הוא מהחוצפה. הוא נמצא רק יום אחד, והוא כבר חושב שהוא יותר גונש ממני. זה הבדיחה שבעצם צחקו על המוסלניקים, זה כל כך היפוקריטי. כן, הם כבר גונש יותר ממני. אז איך הגענו לכך? לא יודע. הגענו לעולם המוסר. כן, קטנו את האדם, קטנו את האדם. אז קבלה לדעתי מגדיל את האדם ומעצים את האדם. והייתי מוסיף נקודה, זה גם כן העולם הקבלה, הוא יוצר מגע מאוד אינטימי עם הקדוש ברוך הוא. מי שמקבל את המרחק, ברור שיש אינטימיות גם במרחק, זה סוג של קשר. במיוחד כשאתה לומד את התורה ורצה על הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בחדר, בכיתה. וזה כמובן כל המגמה שלנו, להפוך את התורה לכלי, לייצר מציאות ונוכחות של הקדוש ברוך הוא אצלך. התורה זה לא מילים יבשות, אבל... ולא כל אחד זוכר לכך. הקבלה תמיד, תמיד, תמיד מדברת על איך הקדוש ברוך הוא מתחבר איתי ועם עולם שלי, ומה החיבור, ומה המסלול, ומה הכוחות. זאת הסיבה שהקבלה זה מאוד מאוד מסוכנת. כי יש כאן שאיפה לתאר את הקדוש ברוך הוא, כדי להפוך אותו ליותר אינטימי ויותר חלק מהחיים. זאת מסיבה שאסור ללמוד קבלה ביותר משלושה אנשים, אסור ללמוד קבלה עד גיל מסוים. זאת אומרת, זה תמיד היתרונות והחסנות, זה שני צדדים של אותו מטבע. אבל זאת, אני חושב שהקבלה יוצרת, היא מיוסדת, על החיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא, על האהבה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, סוג של חתונה, והכוח המיוחד והמעמד המיוחד של עם ישראל במנגנון הכללי הזה של כל העולמות. וזה כמובן דבר שמאוד ניכר ומאוד בולט בחסידות. אז אני לא משקיע הרבה בקבלה, אבל אני מאמין בו ואני מאוד מאוד מעריך לפעמים כמה שהוא משפיע מהצד. בוא נגיד ככה, הוא לא מהווה את התוכן הבסיס שלי, בסיסי שלי, אבל יש הרבה השפעות על החיים שלי, על המסגרת שלי, על הראייה שלי, על הטון שלי. והייתי רוצה להוסיף, כן. ושוב פעם, יש אנשים שרואים אצל המקובלים, כי יש מקובלים שלומדים קבלה. ולפעמים יש להם מענות ופתרונות לבעיות בעולם הנקלה שאין לנו. אז איך להסתכל על המצב הזה? אז יש כל מיני הסתכלויות שגויות. לפעמים אדם חולה, והעולם שלנו, מה זה העולם שלנו? עולם התפילות, עולם הרפואה, שניהם ביחד, לא מצליח לרפות אותו. אז הולכים למקובל והוא שם שתי ציפורים וקצת מלח, ואז אדם נרפא. אז קודם כל, אם זה אומר שהמקובל הוא יותר חשוב ויותר סמכותי מראש ישיבה, ברור שלא. זה פשוט דרך אחרת לפתור בעיה, כלים שאנחנו לא לומדים. בוא נגיד, יש לך סתימה בכיור, אז את קוראת לאינסטלטור, והוא מביא את הכלים שלו ומנסה לפתוח את הסתימה. הוא לא מצליח, תקרא לאדם עם כלים אחרים, כימיות אחרות, חומרים אחרים. אז למקובל, יש כלים אחרים כדי להתייחס למחלה. ואם ניצלנו את כל הכלים הקונבנציונליים ולא הצלחנו, אז הולך למקובל, וכמובן הוא איש חשוב, כי רק איש חשוב ידע את הכלים האלו. אבל זה שהוא פתר בדרך שאנחנו לא פתרנו, זה לא נותן לו יותר סמכות. לפעמים הוא איזה הוקוס פוקוס, אני לא קראתי הארי פוטר, אבל המקום הראשון בהארי פוטר, הוא המחשף הכי טוב, אז הוא הכי סמכותי והכי... לא, יש לו כלים, בבקשות. אין אפשר להשתמש בכלים. וזה גם כן, זה לא בושה. את לא שייכת לעולם הקבלה ובושה. זה לא בושה, זה אני בדרך כלל מחפש את הכלים בעולם שלי. ברגע שאדם מגיע לקצה הדרך והוא לא יכול לפתור את בעיות, אז הוא מחפש ומנסה, מגייס כלים אחרים. זאת אומרת, להתייחס לעולם הזה של קבלה בצורה, הייתי אומר, מאוזנת. לא לזלזל בו, לא להשקיע בו, אני לא משקיע הרבה בעולם הקבלה, אבל לא לזלזל בו. טוב, כפי שאמרתי, אני חייב לצאת, אז אולי שבוע הבא נתייחס קצת לחסידות, לפרשת קורח, אז אני אחפש כמה קטעים לפרשת קורח. אם יודעים מה לחפש, כמעט בכל פרשה בשפת אמת יש למצוא דברים מאפיינים. אוקיי? שבוע הבא קצת חסידות. ואיך חסידות שינתה את הקבלה. אוקיי?